אהלן, שלום, בוקר טוב. אנחנו בפודקאסט חדש ומיוחד, שעדיין אין לו שם, נקרא לו פודקאסט המחתרתי, שם זמני. אני רן, ואיתי נמצא על הקו ליאור סיון. אהלן, ליאור.
אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם.
בוקר טוב, השעה 9:15, בגלל זה אנחנו רואים בוקר טוב. אצלכם כנראה שעה שונה. היום יום רביעי, 18 בדצמבר 2014. וזהו, אז אנחנו מקליטים פרק ראשון של פודקאסט, שאנחנו מקווים להפוך את זה יותר מאוחר לסדרה, וגם נמצא שם, דרך אגב, הזמנות, הצעות לשמות מוזמנות להגיע אלינו. אני אתן ככה בקיצור מה הכוונה שלנו, מה אנחנו רוצים לעשות, ואז נזרום ישר לנושא. אז הרעיון שלי ושל ליאור, הוא למעשה לדבר על הנושאים האחרונים שבהם התעסקנו, הטכנולוגיות האחרונות, זה הולך כמובן להיות פודקאסט מן הסתם טכנולוגיה, מפתחי תוכנה, ואנחנו ננסה להביא את הזוויות האישיות שלנו, מה עשינו השבוע או מה עשינו בחודש האחרון, מה קראנו מעניין, וזהו, מקווה שזה יעניין עוד איזה שניים שלושה מאזינים חוץ משנינו, וזהו, ומעבר לזה אני חושב שנזרום. רק אותי אני חושב שהרוב מכירים, אז אני אתן לליאור איזה ככה שפיל להציג את עצמו, אז בבקשה ליאור.
אז רק תוספת נוספת, קצת הרעיון שבאמת שלנו היה, יש הרבה פודקאסטים שמדברים על טכנולוגיה, גם כאן ברוורסים, בתחת המטריה יש הרבה פודקאסטים שמדברים על טכנולוגיה, אז מה בתכלס שונה, אנחנו לא רצינו סתם לעשות עוד פודקאסט. הרעיון שלנו באמת אולי זה להביא הרבה ממש מניסיון אישי, דברים שראינו ועל בשרנו, לכן אתם מוזמנים גם להציע רעיונות, זאת אומרת, ואנחנו מוכנים בהנחה שזה מעניין אותנו להיכנס לטכנולוגיה עמוק, להתנסות בה ואז קצת לספר על מה ראינו, וגם לבוא בעצמכם, תמיד בהנחה שזו טכנולוגיה שאתם מכירים על בשרכם ולא טכנולוגיה שקראתם עליה באינטרנט, ובאמת הרעיון הוא להיכנס יותר עמוק, ולכן אני גם מזמין את כולם בבלוג או בכל מקום אחר להגיב ולפתוח שיחה על דברים שאמרנו, לא להסכים, זה הדרך העדיפה עלינו. בכל מקרה, אני ליאור סיון, אני בטכנולוגיה ובניהול מוצר די הרבה זמן, מעולם ה-BBS'ים. בתפקידי האחרונים הייתי CTO של GetTaxi ו-VP Product, לפני זה הייתי CTO של Clarizen, ולפני זה תפקידי ניהול ופיתוח במגוון חברות. היום אני ה-CTO של חברה שהקמנו לא מזמן שנקראת Overview, שעושה מהפכה בכל מה שקשור בלוקיישן והקשר שלנו מול עסקים, בעיקר עסקים קטנים, ואני אספר על זה בהמשך אולי אם יצא, וכמו כן אני מנטור בתוכניות כמו זל של IDC, ומרצה בענייני UX באוניברסיטת תל אביב, ודברים דומים.
אוקיי, אחלה, מגניב. אז אני ככה העליתי איזה שלושה נושאים אופציונליים, ויכול להיות שנסחה בכולם, יכול להיות שלא, וליאור, אתה מוזמן להתחיל, אני אציג לפני זה את הנושאים שאני חשבתי לדבר. אז אחד זה Meteor.js, שבחודשים האחרונים יצא לי לעבוד איתו די הרבה. השני הנושאים האחרים לשני פרויקטים קטנים שיחסית שעשיתי, אחד ב-Node.js, שעושה אנליזה ל-GitHub Repositories, והשני בפייתון, שלמעשה יוצר ממשק סוואגר מעל פלאסט, מעל אפליקציות פלאסט. אז אם נגיע לזה, גם נסביר מה זה כל הכללות האלה. אבל, ליאור, אני מזמין אותך להעלות את הנושא הראשון, בשבילך.
כן, אז אני דווקא יצא לי להתעסק באמת באיזשהו תחום שדי הרבה זמן קיים, אבל הוא היה כזה מבחינתי על הקצה, וזה כל נושא היומן ופיתוח של סטנדלון אפליקיישן. אני פיתחתי די הרבה זמן את הפרונט-אנד של Overview באנגולר, שבגדול, מאוד מאוד בגדול, זה one page style application, זאת אומרת שכל החוכמה של למעשה של הווב מצוי בצד הלקוח בג'אבהסקריפט, והסרבר סייד רק מגיש את התוכן, ובסופו של דבר צריך איזשהו שירות שנותן API. מקווה שזה מסביר בגדול מה זה אנגולר, כי זה לא העיקר. ורוב הזמן פיתחתי את האנגולר בתוך ריילס, זאת אומרת הריילס נתן את הבקאנד, ושידרתי את כל מה שיש בפנים בתוך הריילס, בתוך האסט פייפליין. הסיבה שעשיתי זה באמת, זה כי רציתי להשתמש באסט פייפליין של ריילס. אסט פייפליין זה הטכנולוגיה שברילס שמאפשרת בגדול, בצורה יחסית מתוחכמת, לעשות פרי פרוססינג על כל האסטים שהם לא HTML, הם לא views, ולהגיש אותם בצורה מיניפייד, אגליפייד, וגם באיזשהו, זה גם משנה את השמות שלהם, כדי שכשיש ורז'נינג של כל הדברים האלה שהם משתנים, אז הקש הוא revalidated in a way.
זאת אומרת, דברים כמו... לוקח קבצי קופס קריפ, מקמפל אותם לג'אווה סקריפ, ועושה להם מיניפיקיישן אם זה פרודקשן, או שהוא לא עושה להם אם זה דיבלופמנט, לוקח סאסים, מקמפל אותם ל-CSS וכו'.
בדיוק, וגם, וצד מאוד מאוד חשוב מבחינתי, חוץ מאשר המיניפיקציה, כי זה יחסית, הפרי-פרוססינג באופן כללי והמיניפיקציה זה דבר יחסית פשוט, מה שאני מאוד אהבתי שם זה שהוא גם, הוא נותן שמות קבצים לפי ה-hash value שלהם, ואז אם אני שיניתי את ה-CSS שלי, אז הקומפילציה שלו תיתן לו שם אחר, ואז הצד, ואני יכול לתת קש מאוד רחוק, וצד הלקוח יקבל אוטומטית revalidation לקש, בגלל ששם הקובץ השתנה. זאת אומרת, כל עוד לא שיניתי שום דבר, אז לא קורה שום דבר, בגלל שהדבר הזה בקש, ואני יכול לשים אפילו שנה קדימה קש, אבל ברגע ששיניתי משהו, אז הוא פשוט משנה את השם, ואני לא צריך את כל המשחקים שפעם היינו עושים, בשביל לעשות מצד אחד, לשים קובץ CSS הרבה זמן בקש, ומצד שני, איך אנחנו עושים לו רוולידציה. בקיצור, זה מטפל בהכל, בכל הדברים האלה. היו הרבה, לי אישית, היו הרבה תסבוכות בתוך העולם הזה של איך ה-Rails View וה-Template System של Rails מתחבר עם ה-Template System של Angular, דברים שהם לא עבדו חלק, וזה בזבז לי יותר מדי זמן, ובסופו של דבר החלטתי להוציא את זה, ולהגיש את זה כ-Package נפרד, ובאמת הוצאתי את Angular החוצה, ואני עובד עם Yeoman. Yeoman זה למעשה שלושה טולס, יואו באואר ברח לי השם, תעזור לי, גרנט. יואו באואר וגרנט, ששלושתם ביחד נותנים לנו איזושהי שיטה לפתח מערכות, ובגדול יואו הוא עושה סקאפולדינג, הוא יוצר דברים באיזושהי צורה מסוימת, שהיתרון של זה הוא כמובן שכשאתם מדברים עם מפתחים אחרים, או שאתם משתמשים ב-third party tool, וכולי, כולם עובדים באותה שיטה. זאת אומרת, בגלל ש-Rails, לדוגמה, מגיע ממקור אחד, אז כבר כל השיטה של איך מארגנים את הקבצים, והכל זה מסודר. אם אתה היום מתחיל עם Angular או Node, השיטה פחות מסודרת, ואז נוצר מצב שאתם עושים directory structure מסוים, ואז פתאום אתם משתמשים ב-directory structure אחר, או שאתם מגייסים מישהו אחר לחברה והוא לא מכיר את זה, והרבה סיבוכים. ברגע שכולם משתמשים ב-Yo ו-generatorים מאוד מסוימים, שהם הופכים להיות פופולריים, אז נוצר מצב שכולם עובדים בתכלס אותו דבר, זה מאוד נוח. כמובן עם כל החסרונות של סקאפולדינג מצד שני, זאת אומרת, זה לא נושא הפודקאסט, אבל בסופו של דבר סקאפולדינג יוצר בצורה מאוד מאוד מסוימת, ואני ממליץ מאוד להכיר את הצורה הזאת כדי לעשות הפיינטיונינג שאתם צריכים. באואר זה ניהול קומפוננטות של קליינט סייד, של ג'אווה סקריפט, זאת אומרת הוא מנהל את כל העניין של להביא אותם, לשים אותם בפולדרים הנכונים, להכניס אותם לתוך ה-HTML שלכם, וגם כמובן להתקן אותם עם הזמן, שזה חלק חשוב. סתם לדוגמה, אם אתם משתמשים ב-JQuery או Angular עצמו, או איזושהי קומפוננטה חיצונית, ופתאום מעלים גרסה, אז לא צריך לשים, זאת אומרת, לא צריך להתחיל להוריד אותה ולעשות המיניפיקציה, ולשים אותה במקום הנכון ולשנות את השמות בתוך הקבצים. כל הדבר הזה מנועל, אתם עושים Bower Update או משהו שאתם צריכים לעשות, וכל הדבר הזה נעשה בשבילכם. זה כמו NPM של Node או Gem in a way של רובי וכו'. וגרנט הוא בסופו של דבר רק מריץ טסקים. כשהדבר הפופולרי שלו זה באמת להריץ את כל הדברים האלה של הפרי-פרוססינג שדיברנו עליהם, להריץ את הסרבר, להריץ את הטסטים וכו'. אם מי שבא מעולם הריילס, אז זה קצת מזכיר את מה שהיו עושים עם גארד הרבה זמן, ובעולם הפייתון בזמנו השתמשתי בפורמן בשביל זה. בכל מקרה, אז עם שלושת הטולים האלה ובשיטות המוכרות, אז פיתוח באמת של אפליקציה נהיה מאוד מאוד מהיר, והזמן הזה שלקח לי גם להכיר את הטולים לעומק וגם לקחת את כל האנגולר החוצה, זה היה בערך 3 ימים, כשבזמן הזה גם שדרגתי את הבוטסטראפ, העליתי גרסה ועוד כמה דברים. הפיתוח הוא באמת מדהים ומאוד מהיר בשיטה הזאת. מה שכן כדאי לדעת, לפחות מה שאני ניצלתי כבר את השיטה הזאת, וכבר אני אספר, זה שכבר בגלל שזה נפרד, אז שמתי כבר את כל הפוסט פרוסס פיילס, את התוצרים, ב-S3, פשוט ו-being served משם, זאת אומרת, לא הייתי צריך להתעסק בשביל לייצר את זה, לא הייתי צריך להתעסק בכלל בדב-אופ, פשוט דחפתי את הכל ל-S3, הפכתי אותו ל-Static Web Server, ואני מגיש אותו, כשבהמשך אני שם מול זה Cloud Font או משהו כזה, ומגיש אותו בצורה מאוד מאוד נהירה וטובה בכל העולם.
יום, אתה בעצם השתמשת ב-Rails רק בשביל ליצור את ה-Front-End Assets, או שגם הייתה איזושהי לוגיקה?
לא, אז הרי זה נשאר כ-API System. זאת אומרת, אפשר לדבר קצת מה אני הולך לעשות איתו בהמשך, כי ב-Rails יש פרויקט מיוחד שנקרא Rails API, שהוא slim down version של Rails, ולכאורה אם הייתי מייצר את הכל מההתחלה, הייתי יוצר את זה ב-Rails API.
תגיד, זה המשך של Drake, ה-Rails API?
לא, זה slim down version של Rails, ממש. זאת אומרת, הם חתכו דברים שלא היה צריך. זאת אומרת, אולי הדבר הכי obvious שם זה שהקונטרולרים יורשים בצורה שונה וקפצים על כמה קלאסים בדרך. ופשוט זה חוסך processing time וחוסך כל מיני דברים. עכשיו, הדבר היחידי שכדאי לדעת בשיטה הזאת, שזה באמת קצת לקח לי קצת דם ויזע, זה שבגלל שעכשיו אני מגיש את ה-HTML פייל שלי מאיזשהו URL שונה, וה-API שלי הם מ-URL אחר, אז יש כאן איזשהו עניין של CORS, CORS. CORS זה הגנה שמובנית בבראוזר, שלמעשה מונע את מה שכרגע אמרתי, זה מונע שאתם תורידו JavaScript מדומיין אחד, ואז ה-API ילכו לדומיין אחר בשביל security. זאת אומרת, הבראוזר מגן עליך כיוזר. יש דרך לעבור על זה, כל עוד לכאורה הסרברים אומרים מראש, אנחנו מסכימים לך לגשת למקום אחר, ובמקום אחר אומרים, אנחנו יודעים שאתה מגיע בין השאר מהמקום הראשון, וזה מאושר.
אוקיי, וזה עובד על ידי HTTP headers, נכון? אבל איך אתה עושה את זה ב-S3? אתה יכול לקונפג את זה גם?
אז דבר ראשון, כן. לי לא יצא לעשות את זה, מכיוון שאצלי המקור מגיע מה-S3 והוא הולך ל-API servers אחרים, אז הייתי צריך לקונפג את ה-API servers האחרים, שהם שלי. והם Nginx, די סטרייט פורורד הדבר הזה, מה שכן, פשוט תשימו לב, שאתם מקנפגים, מאוד קל למצוא באינטרנט, איך עושים את זה ב-Nginx. מה שצריך לשים לב בדברים האלה, זה שאתם עושים, בצורה ספציפית, אתם צריכים להגדיר, מאיפה היוזר בא, איזה פקודות HTTP, הוא הולך לבקש, ואיזה הדרים מותר להעביר. זאת אומרת, ממש צריך להגדיר.
כן. דרך אגב, אם מישהו אי פעם עבד עם Flash ו-Action Script, אז זה מאוד דומה ל-Cross Domain XML שהיה שם פעם.
נכון.
זאת אומרת, עדיין קיים שם, אבל אף אחד לא עושה את זה.
כן, אז כאילו, מה ש... זה הניג'וס היחידי שם, זה העניין הזה של ההדרים. כי פתאום אתה מוסיף איזשהו הדר, וזה קרה לי כבר, הוספתי איזשהו הדר שקשור ל-Authentication, ולא שמתי אותו בקורס, ואז פתאום התחילו לי כל מיני בעיות שלא היה בדיוק מובן למה, שזה חצי עובד ולפעמים זה עובד, ועד שפתאום הבנתי שיש לי עוד איזשהו אקסטרה הדר שהוא קסטום שלי, ופשוט הקורס חוסם אותו. אז כדאי לשים לב לדברים האלה הקטנים. מה שטוב זה שאם אתם עובדים בכרום, אז השגיאות קורס הן מאוד מאוד... מאוד ברורות, זאת אומרת, מאוד ברור בקונסול שיש כאן איזושהי שגיאת קור, ולפחות זה מכוון אתכם לכיוון, ואתם יודעים שהבעיה היא לא בקוד שלכם.
מבחינת תמיכה של בראוזרים, אז בראוזרים מודרניים תומכים בזה, נכון? אני חושב, קרום בערך מגרסה 2, אחת עוד סמה מזמן, ואני חושב שרק האישו היחיד אולי קיים בגרסאות יחסית ישנות של אינטרנט אקספלורר, ואני לא טועה גרסה 7 ומטה, לא תמכו.
יש גם כל מיני בעיות עם 9, אבל השאלה היא למה קוראים בעיות, זאת אומרת, יש שני סוגים של בעיות. דבר ראשון זה בראוזר פיצ'ר, כן? זאת אומרת, לכאורה בראוזרים שלא עושים את זה בכלל, אז אין בעיה, הם לא מגינים עליך, על היוזר, אבל אין לך בעיה איתם. אין בעיה לקבל JavaScript במקום אחד ולכת למקום אחר, פעם זאת לא הייתה בעיה בכלל.
לא, למה? לא נכון. לא היית יכול לעשות Ajax למקום אחר. לא היית יכול לעשות XCJAR למקום אחר.
היית יכול לעשות base URL, base home. הייתה איזושהי פקודה בראש ה-HTML שהיית יכול להגיד לו. זאת אומרת, אם זה היה, אוקיי, במקרה שלי, בגלל שאני מדבר על subdomains של אותו מקום, overview.com, אבל כל מיני subdomains, לא הייתה את הבעיה הזאת, היית מגדיר את הבייס שלך כ-overview.com, וכל מה שמתחתיו היה עובד.
עם סאבדומיינס, כן, עם סאבדומיינס כן. היה.
נכון, היום זה כבר לא כך, היום גם סאבדומיינס מוגנים. משם אתה מתחיל ליפול. אני מדבר על, אתה יודע, אני יש לי שירות, אני חושב שרוב האנשים שבונים את זה בשביל עצמם, זה שירות אחד, ולרוב זה אותו דומיין. מפרידים את הסאב-דומיינים, בגלל שזה סאב-שירותים או סרוויסים שונים, וזה קצת קשור לאיזשהו טרנד אחר, שהיום שקצת מפרידים את הסרוויסס הפנימיים בתוך הסטארט-אפ עצמו, אולי טכנולוגיות שונות, אולי פקג'ז שונים וסרברים שונים, לפי הצרכים והסקיילינג ופרפורמנס נידס.
כן, אז אני מניח שאתה מתייחס למייקרו סרוויסס, אבל בואו רגע נחזור להפרדה של להוצאה של הפרויקט מתוך ריילס ליומן. אז אני גם עבדתי ככה באיזושהי תקופה, ויש לזה הרבה מאוד יתרונות, אני מסכים איתך, כלומר זה עבודה הרבה יותר זריזה, כאילו יומן הרבה יותר זריז מריילס או מג'אנגו או מכל כל פלטפורמה אחרת, זה גמיש, יש הרבה מאוד פלאגינים, זה מאוד מאוד נחמד. כמה חסרונות שבאמת שכן קיימים, אז אחד זה עניין של הדומיינים וזה, בדרך כלל עובדים על לוקל הוסט, אז בדרך כלל פשוט שמים Nginx שעומד מלפני שני הסרברים האלה ומסדר לך את את הפורורדים. אבל מה קורה למשל אם אתה רוצה, נגיד, לשים איזשהו קבוע, איזשהו קונסט, שיהיה אותו שם בפרונט-אנד ובבק-אנד. נניח, אתה יודע, אתה בונה לעצמך איזשהו פרוטוקול תקשורת, שאומר, אני מחפש את השם הזה של המשתנה, לא יודע, underscore user ID או משהו כזה, ואז אתה מגלה שאתה, או שאתה מוצא דרכים אחרות לעשות את זה, וקיימות דרכים אחרות, כמובן להנדס את זה, או שאתה מוצא את עצמך, מתחיל, אתה יודע, לחזור על קוד, אבל בשני ריפוזיטורים שונים. וזה משהו שהולך ונהיה יותר מורכב לתחזק. וזהו, אז זה גם, בוא נגיד,
אתה יכול לתת דוגמה, זאת אומרת? כן, אני חושב שאפשר לפרש את מה שאתה אומר בכמה דרכים שונות. אתה מתכוון לדוגמה שם של הפרמטר בקוקי? או what not?
נניח השם של הקוקי, השם של הפרמטר בקוקי, משתנה, נגיד, root element של ה-JSON שאתה רוצה לקרוא, או לא יודע, כל מיני בוא נגיד קבועים, סטרינגים, או לא יודע, כל מיני דברים שאתה, יש להם מקום גם בבק-אנד וגם בפרונט-אנד מבחינה לוגית. לא יודע, ה-session timeout, אתה גם רוצה שהפרונט-אנד שלך יגע מהו כדי לשפר את ה-user experience.
אני יכול להגיד לך מה אני עושה בקטעים האלה. יש שני דברים שונים, שני עקרונות שאני עובד לפיהם. דבר ראשון, כשאני עושה מיקרו סרוויסס, או בצורה כזאת, אז דבר ראשון, כל סרוויס הוא סרוויס בפני עצמו. זאת אומרת, יש לו את השמות שלו ואת הפרמטרים שלו, וככה צריך להתייחס לזה. אם במקרה יש פרמטר ש, סתם דוגמה, user ID בסרוויס מספר 1 ובסרוויס מספר 2, אנחנו משתמשים בשם user ID, ואותו דבר זה מקרי. זאת אומרת, לא צריך להסתמך על זה, ולא צריך שום דבר אחר. זה כמו שאם מחר אתה תוסיף סרוויס רביעי, שהוא בכלל חיצוני, אתה צריך להבין את השפה שלו, ואולי לתרגם בין שני סרוויסים, אולי לא, וכו'. זאת אומרת, אני לא רואה את זה בצורה שונה. מבחינה תפעולית, זה שונה, אבל מבחינה, ככה צריך לעבוד. זאת אומרת, ואז הטסטים שלך והכל הוא רלוונטי ועובד. לפעמים אתה אומר שיש משהו שיש תלות מסוימת.
כן, אם אתה נגיד רוצה לעשות ריפקטורים, אוקיי? אתה רוצה לעצמך עושה רפקטורינג בשני ריפוזיטורי שונים.
למה זה לא בסדר? זאת אומרת, הייתי יכול לעשות את זה בריפוזיטורי אחד, אבל בשלושה מקומות שונים בתוך הריפוזיטורי.
נכון, אבל הקומיט הוא, א', כאילו, בתכלס, אתה יכול לשים את הכל כאילו, נגיד, גריט ריפוזיטורי אחד, אבל זה לא הנקודה. זה שני ריפוזיטורים לוגיים שונים, ואז זה לא אותו, אתה לא יכול לעשות את זה באותו קומיט, למשל, אם זה באמת ריפוזיטורים נפרדים. לא יודע, אתה יכול לשנות את השם של ה, לא יודע, את הערך של הקוקי או לא יודע מה, את השם של הפורם סאבמיט או whatever. אז אתה לא יכול לעשות את זה בקומית אחת לוגי, ובאת, אתה יודע, זה תמיד איזשהו מקום, אם אתה עושה גרפ, אתה תמיד יכול לפספס את זה כי לא זוכרת שזה גם נמצא בעוד מקום, אתה יודע, זה איזשהו מקום לטעויות, שהכל נמצא באותו מקום ואתה מגדיר את זה כ, אתה יודע, ברובי אתה יכול לעשות קטן אחוז שווה, כזה, אז אתה, אתה יודע, זה מאוד קל למצוא את הקבועים האלה. בזמן ש... אם אתה שם את זה בשתי רפוזיטורים שונים, אז מאוד קל לפספס.
אני חושב ש... יש כמה דברים שאמרת ש... אני דווקא אוהב את ללכת לחומרה בקטע הזה. דבר שונים... בתקווה, אם אני עושה רפקטורינג, אז יש לי קוד שהוא אוטומטיקלי טסטד, ויש שם טסטים, והם עוזרים לי לעשות כמו כל רפקטור, הם עוזרים לי לעשות את השינוי, והם יפילו לי את זה במקומות ששכחתי. באופן כללי, אבל בגלל שאני מסתכל על כל סרוויס כזה כסרוויס בפני עצמו, אם הייתי משנה את ה-API לסרוויס שלי, הייתי משאיר איזשהו backward compatible לפחות איזושהי תקופה. בנוסף יש לי גם קליינטים שבחוץ שלא הותקנו ואני צריך לחשוב על זה וכולי, זאת אומרת שבכל מקרה אני backward compatible, ואפילו אם אני מעלה גרסה אחת לפני הגרסה השנייה, הן עדיין עובדות אחת מול השנייה, או אמורות לעבוד אחת מול השנייה. אני מסכים שיש איזשהו שלב, ייתכן שלב באמצע שאני ממש חייב לעלות שני סרוויסים בו זמנית. אבל, ואז אם אני באמת עושה דיפלוי שאמור להיות real time וכולי, אז אולי קצת מסבך את העניין. אני חושב שזה... אני חושב שזה מצב יחסית נדיר, אבל יכול להיות שאתה
כן, יכול לקלוט בו. אז באמת התשובה שאני מצאתי זה באמת להיות backward compatible, אבל האישהו שזה כאילו זה מכניס איזושהי רמת מורכבות לפיתוח שאולי לא הכרחי. כלומר, ברור שאם יש לך API חיצוני ויש לך לקוחות חיצוניים שמשתמשים בו, אין שום ספק שאתה צריך להיות backward compatible. אבל אם אתה הלקוח היחיד ואתה עכשיו נגיד בשלבים יחסית מוקדמים של המוצר, ואתה רוצה לעשות ריפקטורים, ואתה רוצה לשנות את הכל, אתה יודע, לא תמיד חייב לשמור על backward compatibility, אם זה לא מכה שאתה מפיל על עצמך. אז החלוקה לריפוזיטורים ראשונים מקדימה את המכה הזו. שאני אומר, כאילו בעתיד היא תבוא, אין שום ספק שבעתיד תרצה לשמור על backward compatibility, אבל אני חושב שבשלבים מוקדמים, זה איזושהי מועקה שאתה לא חייב לקחת על עצמך.
כן, אני מסכים, אבל מצד שני אני חושב שברוב המקרים, אולי אנשים יחסו עליי שאני אומר את זה, אבל ברוב המקרים שאתה גם קטן ובשלבים ראשונים של השירות, הרבה פעמים הדיפלוימנט שלך הוא לא real time, אתה מוריד את הסרוויס לאיזה כמה שניות, ואז דברים כאלה עוברים, זאת אומרת, אני יכול לעשות דיפלוי לכמה סרוויסים בו זמנית, ויהיה איזושהי תקופה של כמה שניות שעד שהכל עולה ביחד, זה לא הסרוויס היא למטה. אני חושב שרוב האנשים גם כך עובדים ככה. כן אותי אם אני טועה.
כן, לא, אני לא כל כך מדבר על הרגע של הדיפלוימנט, אני מדבר על הרגע של הקומיט. על הרגע שבו אתה משנה את ה... לא יודע, משנה את השם של הקוקי, או משנה את השם של הפילד שלא עושים סאבמיט, ואתה זוכר לעשות את זה בסרבר, ואתה לא זוכר לעשות את זה בקליינט. על זה אני מדבר. לא על הדיפלוימנט עצמו.
כן.
זאת, אני מסכים, זה אישו קצת קטנוני. בסך הכל אני הייתי, זאת אומרת, אני הייתי עובד כאילו ככה, ו... יש איזה מספיק יתרונות, רק רציתי לציין לפחות את הנקודה הבעייתית היחידה שאני מצאתי בזה בזמנו.
אוקיי, אז יש לזה עוד כל מיני נקודות בעייתיות, אז בואו נדבר על הנקודות הבעייתיות. אני חושב שמה שאתה ציינת בסך דעת הוא של מקסימום נתקין NGINX מקומי אצלנו בסביבת פיתוח, הוא לא דבר כל כך פשוט וטריוויאלי, והוא דבר יחסית מעצבן. אני נגד זה, דרך אגב. אני לא מצליח לי NGINX בסביבת פיתוח המיידית שלי. ויש שתי דרכים עיקריות שאני מצאתי לפחות להתגבר, למעשה יש שלוש דרכים עיקריות. אחת זה לעבוד פשוט עם פרוקסי מקומי, שלמעשה זאת אומרת, מה הבעיה? בואו נגדיר שנייה את הבעיה. יש לי כמה סרוויסים רצים לוקלי, בפרודקשן יש את הקורס שסיפרנו עליו, ה-NGINX פותר לנו את הבעיות והבראוזר הולך מדומיין לדומיין. במקומי הוא לא הולך מדומיין לדומיין, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת של הקורס. ובדרך אחת זה פשוט עושים, כמו שאתה אמרת, NGINX, שעושה את אותם דברים ופתרנו את העניין. דרך אחרת זה לשים פרוקסי, זאת אומרת שהקליינט יחשוב שהוא הולך למקומות אחרים, אבל בתכלס הוא הולך לאותם מקומות בסופו של דבר.
אבל מה, זה מה ש, זאת אומרת, פרוקסי זה מה שהתכוונתי ב-NGINX. מבחינתי מה ש-NGINX עושה, זה פרוקסינג של... שני סרוויסים, ששני פורטים שונים מאחוריו.
נכון, אבל אני פשוט שם איזשהו פרוקסי שיכולת בגלל שיטת העבודה שלי זה נראה לי יותר טבעי, אבל אני תמיד עובד עם איזשהו יכולת לעשות פרוקסי בשביל לדבק דברים. אז אני מדבר על פרוקסי שהוא בכלל צד שלישי, משהו כמו צ'ארלס או משהו כזה, שהוא לא, אני לא מתייחס ל-Nginx כפרוקסי. Nginx הוא סרבר. צריך להכיר, צריך להתקין, צריך לשדרג וכו'. אני עובד עם איזשהו, אני עובד עם צ'ארלס, שזה איזשהו פרוקסי סלש ווב אינספקטור במק. אני עובד איתו כדי לדבק את הנטוורקינג הרבה פעמים. ויש בין אחת היכולות זה לעשות רידירקשן. זאת אומרת, כל נטוורק שמגיע אליי שיוצא וזה, אני עושה רידירקשן, מדליק ומחבא את זה ב-UI בצורה מאוד פשוטה. ואז זה רק אחת מהשיטות, ולדעתי יש שיטה פחות טובה, אבל אני רק מציין אותה. עדיין צריך לפתור את בעיית הקורס, אבל אפשר לעשות את זה ברמה של קוד. והיתרון בזה, למרות שצריך כאילו לכאורה לכתוב קוד חדש בשביל קורס, זה שאפשר להיות הרבה יותר פתוח בקורס. זאת אומרת, אפשר להגיד, בגלל שזה בשביל דיבלופמנט, אני יכול להגיד, לא משנה מאיפה הוא מגיע, לא משנה מה הפקודה, תאשר הכל. משהו כזה. מה שכמובן בפרודקשן אני לא אעשה. זאת שיטה אחת. שיטה אחרת זה באמת לעשות את הקורס ברמת גרנט. יש פרויקט שזה תפקידו, הוא עושה גרנט פרוקסי, זאת אומרת נוד פרוקסי באמצע, והוא תופס את כל הבקשות, ומבחינת הבראוזר הוא חושב שהוא הולך לאותו דומיין כל הזמן, בדיבלופמנט, אבל הוא בין רידירקטד, מאחורי הקלעים, פרויקט מאוד נחמד, ויחסית מהיר, וביצועים טובים, ושיטה שלישית שהיא הכי פשוטה, in a way, זה באמת לשים משתנים שאומרים לאיזה, מה הדומיינים שלך. שהדומיינים לא יהיו hard-coded, אלא הם יהיו משתנים, שאז כמובן בדיבלופמנט אתה משנה אותם לכל מיני דברים שונים, בדיבלופמנט זה local host, בפרודקשן זה הדומיין עצמו. למרות שזו שיטה קצת מעצבנת, יש לה יתרונות אחרים, להפוך את כל העולם ה-API שלך ותקשורת הקליינט סרבר לצורה דינמית. יש איזשהו מוד של עבודה שלדעתי גיטאב משתמשים בו, או לפחות השתמשו בפעם, שאתה לא, כל ה-API שלך כקונספט הם דינמיים. יש לך איזשהו entry point אחד, אתה בא אליו ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה להוסיף asset, מה REST API, מה URL'ים שאני צריך בשביל להשתמש בזה, אתה מקבל את זה בזמן נווה ומשתמש בהם. ואז כשעובדים בקונספט הזה, אין בעיה של backward compatibility. מחר אני משנה את ה-URL'ים שלי, אני פשוט משנה את זה, והקליינטים יודעים להתמודד עם זה בצורה אוטומטית.
כן, כלומר אתה מדבר על משהו במקום כזה של API Discovery, שאתה הולך לאיזשהו, יש נגיד URL אחד שהוא ידוע מראש, אבל ממנו אתה מסיק את המסקנות הלאה של איפה נמצא ה-API הבא, או מה הפרמטרים שהוא מבקש וכולי.
בדיוק. זה נראה קצת מג'רס להתחיל את זה כשאתה מתחיל סטארט-אפ. יש לך פרויקט.
אתה יודע, זה לא שזה לא נעשה בעבר, כאילו יש את ויזדל וכל מיני, כאילו סוף וכולי, שיש להם סטנדרטים כאלה של איך לתאר API, אבל זה כנראה גלגול מודרני של התפיסות האלה.
אותו דבר, אבל פחות סבל.
פחות משולשים.
כן. אז רציתי באמת to recap, אם אתם מתחילים פרויקט אנגולר היום, אני ממליץ לא לעשות את זה בתוך הרלס. זה לא שזה problem free, אבל להכל יש פתרונות יחסית פשוטים, יומן, מג'נרטים את האנגולר, מג'נרטים את כל מה שצריך, משתמשים בבאואר כדי להתקין כל מיני תוספות של ג'אווסקריפט שרוצים, ואז עובדים בנפרד, כשאידיאלית אפילו עושים סרוויס של כל ה-HTMLים בכלל מ-S3, ופותרים הרבה מאוד בעיות.
תגיד, האמת היא שכשהתחלת להזכיר את הנושא, אנחנו כבר נראה שאנחנו זה יהיה הנושא היחיד שלנו היום, אז בואו לא נזדרז. האמת היא שכשהתחלתי לדבר, אז חשבתי שאתה מדבר על יותר הכיוון של איך רצים בלי backend בכלל. אתה מכיר את nobackend.org?
כן.
אז זהו, סתם, תהיתי, איך אתה מרגיש לגבי לרוץ בלי backend, או עם הרבה מאוד backendים, אבל שאף אחד מהם לא שלך? באופן פרטי?
זה, 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 זה כאילו שאלה קצת באוויר, כי, כי תלוי מה אתה עושה. אז לא יצא לי עולם, או לי ברמה אישית גם, אני לא רואה אותי מתעניין בפרויקט שהוא לגמרי בלי בקן שלי. לא שאני לא רואה דברים שאפשר לעשות עם זה, בפרויקטים צדדיים או בפרויקטים קטנים, יש לי אפילו כמה פרויקטים כאלה, שאני, אין לי בקאנד בתכלס, כאילו, אבל זה פרויקטים מאוד מאוד פשוטים, בעיקר עניין של ליסט ושארינג בין חברים ודברים כאלה. אתה נתקלת בפרויקט שהוא ממש מעניין שהוא no backend?
האמת היא שאני לא יודע, כלומר, אני לפעמים משתמש בשירותים שאני לא בדקתי מה הבקאנד שלהם. אבל אני שמעתי לא מזמן פודקאסט מאוד מעניין עם החבר'ה שעושים, כאילו שעומדים מאחורי nobackend.org, והם בעצם אלה שכותבים את הודי, הפרמורק קליינט סייד אונלי, אז הם גם אותם חבר'ה שעומדים מאחורי nobackend.org, והיכולות שם מתקדמות ומעניינות, זאת אומרת, אתה יודע, עם כל החששות של איפה נמצא הדאטה שלי ומה קורה עם הבקאנד דמטה וכל זה, מבחינה פונקציונלית זה כבר בהחלט נראה לי בשל לעשות, אתה יודע, כל דבר שאני כרגע מדמיין אותו. אבל אתה יודע, אני חושב שלפחות החשש שלי זה היכולת להיות בקונטרול והיכולת להרחיב מתי שאני רוצה. אבל זה לא שלא ניתן להרחיב, יש הרבה מאוד בקאנדים שאתה יכול לכתוב להם, לשלוח להם קוד בג'אווה, בסקאלה, בפייתון או ברובי, והם יריצו את הקוד שלך בתוך הבקאנד שלהם. זה אפשרי, אבל אני מניח שלכל אחד מהם יש את המגבלות שלו. זה לא כמו לכתוב את האפליקציה שלך מ-0. אבל כן, יש בזה איזשהו קסם, לא יודע. דרך אגב, אחד הפרויקטים שבהם עבדתי במונד כזה של אנגולר, ואנגולר, יומן וכל זה, וכשבניתי את הוובסייט של רוורסים סאמית 2013, אז למעשה בתור בקאנד השתמשתי בגוגל דוקס, בספרדשיט. זה בעצם היה הדאטאבייס שלי, והאפליקציה הייתה פרונט-אנד לגמרי, באמת הייתה ב-S3, והקריאות API היו ב-JSON P, כי גוגל ספרדשיט לא תומך בקורף, פחות לא תמך אז, אבל זה היה מספיק טוב, כי לא הייתי צריך לעשות עדכונים, הייתי צריך לעשות רק קריאות, לא כתיבות, אז בשביל קריאות בלבד זה בסדר. וזהו, וזה היה נחמד, כי מצד אחד היה לי את הגמישות של גוגל ספרדשיט, שכל מי שרציתי, מי שהייתה לו הרשאה יכל לבוא ולעדכן את הספרדשיט, ולא הייתי צריך לכתוב את הממשק עריכה הזה, כל מה שהייתי צריך לכתוב זה את הממשק של ה-view, לאנשים שבאים לכנס ושיכולו לראות את ההרצאות קיימות. אז זה היה נחמד, אבל זה באמת כזה פרויקט קטן, כלומר יש שם הרבה מאוד לוגיקה, אין שם לוגיקת בקאנד בכלל, וסתם, זה, אתה יודע, קרוד לגמרי, תכתוב, תזכור, תשלט.
כן, אז זה מאוד מתאים. אני עשיתי משהו שלכאורה נראה טיפה ליותר עם חוכמה, למרות שבטח לזה היה פתרון אחר, שבזמנו כשהיו הזקות וטילים בתל אביב, אז יצרתי משהו שמוצא את המקלט הקרוב אליך, בזמן אמת, לכאורה, עם location based. ומה שאני עשיתי שם, זה גם, אני לקחתי איזשהו spreadsheet של גוגל, לגוגל יש איזושהי אופציה של geolocation, בתוך ה-UI ממש, ואז מה שתכלס עשיתי זה, באחד מהטורים, היו הרשימת של מקלטים, ובאחד מהטורים זה היה הכתובת, על הטור הזה עשיתי geolocation, ובפיוז'ן של גוגל, קיבלתי את הלוקיישנים האלה לתוך HTML page, ואז הצגתי את המקלטים, כמובן שה-HTML page הזה הראה גוגל מפ לפי הלוקיישן הנוכחי שלך. זאת אומרת שזה גם היה ללא סרבר שלי. שמתי את זה אפילו, מאוד מאוד מיירתי, כי רציתי לעשות את זה, ובהתחלה הוא היה ב-inserved מתוך דרופבוקס אפילו. זה היה, כאילו, שמתי את זה בדרופבוקס, עשיתי שר לכולם, ואפשר היה מהטלפון לראות מפה לפי הלוקיישן שלך עם המקלטים הקרובים.
תוך כדי הזקה?
כן, מאוחר יותר אמרו לי שזה לא רעיון כל כך טוב, אבל זאת אומרת, בהזקות קטנות כדאי לרוץ לבית ולא למקלט. אבל זה היה רעיון, ובאמת זה סטרבלס. אני חושב שזה רעיונות, זה דברים באמת ברמות האלה, שהם מאוד מאוד סטריט פורורד, עושים 1, 2, 3, 4, כשרוצים איזושהי לוגיקה כבר, וכל מוצר מאוד מאוד מעניין בשבילי, הוא מוצר שיש לו איזשהו אתגר ולוגיקה, זאת אומרת, אני חושב שבין המשאפים הראשונים שנעשו, שעשו מחירי דירות בגוגל מאפס, המשאפים הראשונים של גוגל מאפס ודברים כאלה, הם היו פרויקטים מאוד מעניינים עם אפשרויות כלכליות מאוד מעניינות, והם היו סרברלס. אבל שאלה עם טכנית זה מעניין.
אוקיי, ושאלה אחרונה בנושא, מה גרם לך לבחור ברלס API לעומת נגיד סינטרה?
אז זהו, שאני לא בחרתי ברלס API, אני די מימשתי רלס API, כי אני התחלתי ברלס, בכלל. ולאט לאט עברתי. עכשיו כשאני יוצאתי את אנגולר החוץ, אני בכלל, אני בתהליך, ואני נכנס כאן לכן צרעות חדש, אבל יש איזשהו טרנד לאחרונה, אפילו הוא רץ ברובי אנדרגאונד בפגישה האחרונה של רובי המקומית, שרלס הוא די סוסמת לאחרונה. אולי נדבר על זה בפודקאסט אחר, אבל
הראשון שאמר את זה און רקורד למיטב ידיעתי.
יש לנו את זה בפגישות של הרעיון באמת אומר ש, באמת אני לא חושב שכדאי לגעת בזה יותר מדי, אבל הרעיון אומר ש היום נוצר מצב שאו שיש לך המון המון עבודה בבקאנד, אלגוריתמים ודברים מאוד מאוד מסובכים, ואז כמובן שרובי לא מתאים לזה כל כך, מבחינת ביצועים ומבחינת סקל וקפסיטי, זה לא מתיימר גם. ובצד השני יש אפליקציות ווב שהופכים להיות יותר JavaScript oriented. Angular זה דוגמה אחת וכולי. ואז הבקאנד הוא רק משרת API, ובשביל API בלבד, Rails הוא קצת יותר מדי. יותר מדי כבד, יותר מדי מסובך בשביל רק API, ויש הרבה היגיון בלעבור לפלטפורמות אחרות, סינטרה זה דוגמה אחת, אבל גם להתחיל לעבור לנוד ודברים כאלה שקצת התבגרו בשנים האחרונות, וכבר יש להם יכולות ודברים מאוד מאוד מעניינים, וגם סביבה, אקוסיסטם מאוד מפותח. ולכן המהות של ריילס מוטל בספק כרגע.
כן, אז זאת אומרת, אתה רואה את עצמך, אם שהפרויקט הזה יתבגר עובר, אוקיי, ואתה מהאנשים של נוד כאילו סולו, כלומר אקספרס, קונקט וזהו, או שאתה קטע של סיילס ופלטפורמות אחרות?
אני קטע של, אני יותר הסגנון שלי זה נתמודד עם הבעיה כשהיא תגיע. אני בהתחלה הייתי נוד נקי, אחרי זה כשהתחילו להיות יותר ויותר HTML'ים ו-API'ים זה עבר להיות אקספרס. אם אני אראה שזה לא מספיק, אני אראה מה... אוקיי, מה צריך?
טוב, מגניב. אז דיברנו בעיקר על רובי, יומן וקליינט סייד אפליקיישנס. לא דיברנו על דברים אחרים. אז אולי פעם באה נדבר על מטאור, שהוא גם ככה די קשור לנושא הזה. ומה שיבוא אחר כך, אולי נמשיך על נאוד וכו'. זהו, אז כמו שאמרנו, זה הפודקאסט, זה שידורי הניסיון הראשונים של הפודקאסט של רן וליאור. אנחנו נדבר על נושאים שמעניינים אותנו, אנחנו מקווים שנעניין גם אתכם. ואם תרצו לעלות נושאים לדיון, אם תרצו להשתתף ולספר על דברים מעניינים שעשיתם, אז תפדל, מוזמנים ליצור איתנו קשר.
כיף.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.